בגמרא בסוכה בדף בדף מ"ה עמוד ב', הגמרא אומרת: אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. העושה איסור לחג, אומר רש"י, אגודה לחג. איסור זה נקרא קשר, כמו כן, אסיר בבית הסוהר הוא אדם קשור, אדם שקשרו, פשוט קשרו את ידיו ורגליו. איסור לחג באכילה ושתייה שקורא לחג עונג במאכל ומשתה. ויש אומרים, אומר רש"י, יום שלאחר החג. מה שנקרא בלשוננו איסרו חג, זה מובא להלכה ברמו, וכאן כתוב שבח מיוחד, מעלה מיוחדת. יש מעלה מיוחדת למי שעושה איסור לחג, זאת אומרת מי שחוגג איסרו חג באכילה ושתייה. מצרף את זה באיזה אופן שהוא לחג. הלשון ברש"י קורא לחג עונג, ויש אומרים יום שלאחר החג. דהיינו, את היום שלאחר החג, גם לו הוא קורא עונג באכילה ושתייה. מאכל ומשתה, דווקא. זה נקרא עושה איסור לחג, כתוב בגמרא, באכילה ושתייה. אז עליו מעלה הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. זה כתוב. באיסרו חג באבותים עד קרנות המזבח לא כתוב במה אוסרים, הגמרא מוסיפה שזה באכילה ושתייה. לזה כבר בפשטות אין לזה מקור בפסוק. זה כבר לא כתוב בפסוק. בפסוק כתוב רק איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. הדברים תמוהים, הדברים הם בפשטות אלה דברים חסרי פשר. מה הייחוס הגדול במי שעושה איסור לחג ודווקא באכילה ושתייה, וזה לא פחות אלא כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן? ננסה קצת להבין בדבר הזה, ובכל זאת אנחנו עדיין לכמה שיטות אנחנו עדיין באיסרו חג. אבל מה העניין בזה? מה כאן המיוחד? איזה דבר מיוחד יש בזה שזה זוכה לכזה שבח, כזה מין מעלה נפלאה כזאת, ודווקא כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן? נתחיל קצת, ננסה להמשיך את החג. דוד המלך נולד בחג השבועות. זאת אומרת, במילים אחרות, בחג השבועות אנחנו קיבלנו תורה, התורה, כמו שאנחנו אומרים בנוסח הברכה, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. כלומר, כשקיבלנו תורה, קיבלנו חיבור לחיי עולם. חיי עולם נטע בתוכנו. האדם שיביא אותנו לזה, האדם שהוא יהיה זה שעל ידו אנחנו נגיע לאותם חיי עולם, זהו האדם שגם אותו קיבלנו בחג השבועות. ידוע מדברי חז"ל, אדם הראשון אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא הראה לו, כתוב, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות שעתידים לצאת ממנו, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמה, את כל הדורות שעתידים לצאת ממנו. וכשהוא ראה את דוד המלך, הוא שאל, כביכול, בורא העולם הראה לו גם את דוד המלך, הוא שאל כמה משך חייו של זה. ענה לו בורא העולם, ליצור הזה נקצבו שלוש שעות של חיים. שלוש שעות של חיים. שלוש שעות זה לא חיים, זה לא... בלשון חז"ל כתוב שהאדם הראשון שאל, יש מתנה בשמיים? האם אפשר להעניק, לתת מתנה? אמרו לו, אפשרו לו. אז הוא אמר, אני נותן לאדם הזה, אני נותן 70 משנותיי. ליצור הזה אני נותן 70 משנותיי. והמתנה התקבלה, ודוד המלך חי מאותם 70, הוא חי את אותם 70 שנה שהוא קיבל מהאדם הראשון. פירוש הדברים, דוד המלך, כל עצמו של דוד המלך, הגמרא בעבודה זרה בדף ה', הגמרא קוראת לו נאום הגבר הוקם על. זה דוד המלך שהקים עולה של תשובה. דוד המלך, מה שהוא פעל בעולם, מה שהוא יצר בעולם, מה שהוא השאיר בעולם, זה את הגילוי של תשובה. באמת שבזמן הבריאה, מלכתחילה בזמן הבריאה, החטא היה רק אפשרות. ומי שצריך לשוב בתשובה מן החטא, גם הוא היה רק אפשרות. כי כמו שהחטא אין לו מציאות, אז מי שכל תפקידו זה לשוב בתשובה מן החטא, גם הוא אין לו מציאות. כי החטא לא קיים, החטא בתוכנית של הבריאה לא הובא בחשבון חטא, רק כאפשרות. ומי שצריך להוציא אותנו מן החטא, להחזיר אותנו בתשובה, גם הוא רק אפשרות. אלה שלושת השעות שניתנו לו. שלושת השעות שניתנו לו, הכוונה, יש כאן אפשרות של חיים, יש כאן משהו שיכול להימשך. אבל חיים בפועל לא ניתנו לו, משום שאין מקום לחיים בפועל, שכל החיים האלה צריכים להוציא מדבר שהוא עצמו, גם הוא עדיין איננו בפועל. האדם הראשון נתן 70 משנותיו לאותו אדם שהוא יהיה זה שיתקן, יחזיר את העולם, יחזיר את העולם אל קודם החטא, אל לפני החטא. זה דוד המלך. ועליו כתוב, כאן, עליו כתוב, עליו נאמר, עליו מגלים לנו חז"ל, עליו נאמר שהוא נולד ביום, זאת אומרת, קיבלנו אותו ביום שקיבלנו תורה. קיבלנו אותו יחד עם התורה. אז כאן, צריך קצת להתבונן, לנסות להבין את המיוחד, את העומק של הדברים. יש משהו מיוחד בדוד המלך. דוד המלך, כמו שידוע, כמו שכתוב, קראנו את זה אתמול, דוד המלך נולד מרות המואביה. רות המואביה נקראת אמא של מלכות. ואת המלכות מתייחסת אליה. דוד המלך מתייחס במסוים, במיוחד, אל רות המואביה. היא נקראת אמא של מלכות. היא ילדה את המלכות. על מואב, על מואב כתוב גם בדברי האריזל וגם בדברי הגרא כמה פעמים. מואב בגימטריה ממתת, ללמדנו שכל מואב היה הבן הראשון שנולד לבת הראשונה של לוט, והיא במין עזות, במין התרסה, במין חוצפה שאין כמוה, קראה לו ופרסמה ברבים שהוולד הזה נולד מאב. זה נקרא להתפאר, להתפאר, להתגדל כאילו בעיוות הנורא של הייחוס. היא התכוונה לומר, הוולד הזה מיוחס מאוד, הוא נולד לי מאבי, רחמנא יצילנו. זה עיוות שאין כמוהו. העיוות הזה הוא זה שהביא לעולם כל פחיתות אפשרית. היינו, כל הממתת שערי תומעה. אנחנו יודעים, יש ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. יש ממתת שערי תומעה, יש ממתת אפשרויות של עיקום, של נפילה, של שפלות, שהם כנגד ממתת שערי בינה שנבראו בעולם. השפלויות שכנגד, כל זה נמצא במואב. כל שפלות אפשרית נמצאת במואב. בנות מואב, בנות מואב היו אלה שהכשילו את כלל ישראל. ביחל העם לזנות אל בנות מואב, כמו שכתוב בפסוק. וכשהגמרא מתארת את הדברים, אז יש שם שפלויות ופחיתויות מהסוג הנמוך, השפל ביותר. מואב. מואב. ולכן חטא בנות מואב, חטא בנות מואב, זה החטא בשיטים. זה אותם 24,000 משבט שמעון, שמתו על דבר החטא של זמרי נשיא בית אב לשמעוני וקוסבי בצור. ארבעה ועשרים אלף איש מתו אז במגפה, עד שפנחס בקנאות, כן, באותה קינט, קנאים פוגעים בו, פנחס, ולא קיליתי את בני ישראל וקינאתי. זה השבח הגדול של פנחס. הוא זה שהשיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קינאתי בתוכה. ולא קיליתי את בני ישראל. אנחנו היינו, עמדנו בסכנת כליה. עמדנו בסכנת כליה, ואותם 24,000 שמתו, הם מתו בתור מימוש, זאת אומרת, על ידיהם צריך להבין את הקטם, את הפצע. זה פצע פתוח, זה הפצע שעדיין זב דם בכלל ישראל. זה נשאר פצע פתוח בכלל ישראל. אין. אותם 24,000 שמתו, הם מתו בתור התחלה של קיליתי את בני ישראל. הם ה... רק זה נעצר בזכות קנאותו של פנחס. אבל הם, אותם שמתו, הם מתו בתור. זה לא מיטה פרטית של אותם אנשים. זה, כאן התחיל מהלך של קיליתי את בני ישראל. השיב את חמתי, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא קיליתי את בני ישראל. אבל מה שאותם 24,000 שמתו, זה היה משהו, תחילת תהליך של חלילה להשיב את העולם לתור ובור. חלילה לחלות את בני ישראל, וזה נקרא להחריב את העולם. זאת אומרת, אותם השימים, אותם שמתו, הם מתו כחורבן העולם. רק זה נפסק. החורבן התחיל ונפסק על ידי קינתו של פנחס. מובן שזאת מיטה מסוג אחר. זה מוות מסוג אחר. זה לא מוות רגיל. זה לא מוות שהוא. פה מדובר על מוות של תחילת תהליך של אובדן העולם. חורבן העולם. אותם 24,000 מתו בגלל בנות מואב. בנות מואב. רות, שהייתה היא הייתה אמורה להיות, ושורשה היה המיטב שבמיטב של בנות מואב. המיטב שבמיטב, הכוונה היא השפל שבשפלים של בנות מואב. המקסימום בנות מואב. והיא התגיירה, היא חזרה. היא נהייתה אימא של מלכות. זה מובן מאליו, ברור, כל מתבונן. המלכות האמיתית, זאת אומרת, לא ייתכן להחזיר את מלכות שמיים למקום הנכון, להביא חזרה, להחזיר בחזרה לעולם כביכול את מלכותו יתברך, כמו לפני החטא, כל זמן שלא מעלים לגמרי את הכל. זאת אומרת, כל זמן שיש איזושהי שפלות בעולם, שהיא עדיין קיימת, שעדיין לא תוקנה. המלך המשיח חייב לתקן את כל השפלויות האפשריות שישנם בעולם. אחרת, כמובן, זה לא תיקון אמיתי. התיקון האמיתי חייב לתקן כל שפלות אפשרית, את הכל. הכל צריך לחזור. וכאן צריך להבין כמה נקודות, דברים שהם. להבין. דוד המלך נולד ביום ה-50 לספירה. כשאומרים שדוד המלך נולד בחג השבועות, מתכוונים הרי לומר, זה הרי ברור, צריך להיות מובן, חג השבועות הוא לא תאריך, הוא לא תאריך בלוח, בלוח השנה. הגמרא אומרת, חג השבועות יכול להיות פעמים בה', פעמים בו', פעמים בז'. בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, אז חג השבועות יכול היה להיות, אם שני החודשים היו מלאים, חג השבועות היה בהי סיבה. אם אחד מלא ואחד חסר כמו אצלנו, אז זה בוו סיבה. ואם שניהם חסרים, כמו שיכול היה להיות, שמקדשים על פי הראייה, אז זה בזין סיבה. זאת אומרת, חייב להיות, דוד המלך נולד ונפטר באיזשהו תאריך. התורה ניתנה ביום ה-50 לספירה, ומתן תורה אין לו תאריך בלוח. מתן תורה הוא ביום ה-50 לספירה, זה זמן מתן תורתם. אז צריך להבין, למי שמתבונן, צריך להבין, דוד המלך הוא ה-50 מהמנטט שערי טומאה של מואב. כבר הזכרנו כמה פעמים, היה אדם כזה בעולם. היה אדם כזה בעולם. היה אדם כזה בעולם באופן של, כן, דוד המלך הוא התורה שבכתב של המציאות הזאת. היה אדם שהוא התורה שבעל פה של המציאות הזאת. היה אדם כזה בעולם. קראו לו אדם ש... הגמרא מספרת עליו, הגמרא הידועה, הגמרא מספרת מסכת עבודה זרה בדף י"ז, כתוב בגמרא. שהיה אדם, קראו לו אליעזר בן דורדיה, אדם שחי חיים שפלים, נמוכים, חיי הבל, חיי תאווה, והאדם הזה, את כל הונו ואת כל כוחו ואת כל מה שהיה לו, הוא הקדיש כדי למלא תאוות. וכך הוא חי. הסיפור שהגמרא מדברת עליו, זה היה שהוא עשה מאמץ מיוחד כדי להגיע לאיזושהי תאווה מיוחדת. מיוחדת, כמו כל התאוות. איזה גועל נפש מיוחד. הוא היה צריך ללכת מרחקים עצומים ולשלם הון עתק, הכל, כדי להגיע לאותה תאווה. וכשהוא הגיע לאותה תאווה, הוא הגיע לאיזשהו שיא, לאיזשהו מצב של... ושם התברר לו, במין חדות, במין בירור גמור, שהוא אפס גמור. חדל אישים בהחלט. זאת אומרת, אדם שאין לו... שום אחיזה בשום קיום, הוא שום דבר, פשוט מין יצור שכל עצמו רק מילוי של תאוות שעניינם אלה תאוות של רגע, אולי פחות, כן. רגע אני מתכוון לשנייה, אולי פחות, אבל בכל אופן מיני תאוות כאלה שכל עצמם זה כמו מין, כן. ניצוץ, נדלק וקווה, נדלק וקווה, וזהו. כל חייו הם צירוף של הבל הבלים, של שום דבר ועוד שום דבר, ועוד שום דבר יותר שום דבר. כך עד שהוא הגיע להתברר לו שאין לו שום קיום, אין לו שום אחיזה במציאות. זה נקרא שאדם מגיע למנטט שערי תומה, מגיע לשפלות שאין למטה ממנה. שפלות, שפלות, קשה מאוד לתאר את זה במילים, אבל זאת מין שפלות שהיא ריקות, אפסות, אפסות גמורה, מוחלטת. אז הוא יצא החוצה והלך וישב בין שני הרים, לבד בין שני הרים, והתחיל להתחנן שהעולם יקבל אותו. העולם, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, שמש וירח בקשו עליי רחמים. הוא רצה להתחבר למציאות וביקש שהמציאות תאסוף אותו אליה, אל תוכה, אל עצמה. והתברר לו שזה בלתי אפשרי. התברר לו, אם כן, הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הדבר רק, אני ורק אני יכול להחזיר את עצמי למציאות אמת. אז כתוב בגמרא שהוא שם ראשו בין ברכיו וגאה בבחייה עד שיצאה נשמתו. גאה בבחייה זה הכוונה, את מי הוא ביקה, איזה בכי זה היה. הוא ביקה את מותו של עצמו, את אי מציאות עצמו, את זה הוא ביקה. וכשהוא תפס את הדבר הזה, תפיסת אמת, תפיסה אמיתית, עד כמה שהוא נעדר, עד כמה שהוא חסר מציאות לחלוטין, חסר קיום, כשהוא תפס את זה, בזה הוא התחבר למציאות האמיתית. זאת התשובה. התשובה שהיא שורשה בדוד המלך. אבל הוא יצאה בת קול. הוא היה מעבר לשבעה ימים, הוא היה מעבר במקומות רחוקים. אבל הבת קול יצאה ונשמעה בביתו של רבי. בת קול יצאה בעולם. ולמי שהייתה אוזן שומעת, הוא יכול היה לשמוע את זה. רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. רבי שמע את זה בביתו, בארץ ישראל. בפשטות, הוא עצמו, האדם הזה עצמו, נשאר שם מאכל לעוף השמיים ולבהמת השדה ולחיית השדה. הוא נשאר שם בין שני הרים במקום שהוא לא מקום, בשום מקום. שום דבר בשום מקום, כלום, כלום בתוך כלום. והוא קיבל מציאות אמת על ידי זה שהוא תפס את האפסות, את האי-קיום של מציאותו שלו. ממתת שערי תומה. ממתת שערי תומה. מי שנמצא בממתת שערי תומה, לאן הולכת הפסיעה הבאה? לאן היא מגיעה? הפסיעה הבאה, אחרי שנמצאים בתוך ממתת שערי תומה, הפסיעה הבאה לאן? לאן היא הולכת? זה מה שנתגלה פה. זה הרבי אליעזר בן דורדיה. רבי, רבי כתוב בגמרא, בכה ואמר, לא דיים לאותם שמקבלים אותם בתשובה. אדם שחי את החיים השפלים ביותר שאפשר היה להעלות על הדעת, בזבז את כל כוחו ואת כל הונו ואת כל מה שהיה בידו, בזבז רק כדי לחיות את כל השפלויות האלה. רבי אליעזר בן דורדאי, לא דיים שמקבלים אותם בתשובה, אלא שקוראים אותם רבי. איזה תורה הוא השאיר בעולם? במה הוא רבי? מה הוא לימד? הוא לימד את העומק הנפלא הזה, שזה מה שעתיד להיות הלימוד הגדול שכל העולם ילמד. העומק הזה שממתת שערי תומה, מי שפוסע פסיעה אחת הלאה, חייב להגיע לשער ה-50 בקדושה. הפסיעה הבאה משם היא או אל חידלון גמור או אל מציאות אמת. חידלון גמור זה דבר שלא שייך. כביכול בורא העולם ברא, ואת מה שבורא העולם ברא, דבר כזה לא יכול לחזור לחידלון גמור. אין כזה דבר. חידלון גמור לא קיים. החידלון איננו. וכביכול בורא העולם ברא. חידלון גמור או מציאות אמת. מציאות אמת. מציאות אמת שנתפסת בדרך השלילה. מציאות אמת שנתפסת באופן שלא תיתכן מציאות אחרת, כי כל מציאות אחרת היא חידלון, היא אפס. היא לא קיימת, היא איננה. את זה הדבר, שורש המציאות הזאת, דוד המלך הוא זה שהורה, כמו שכתוב, בני ישראל בחטא העגל, זה להורות תשובה לרבים. דוד המלך להורות תשובה ליחיד. זה כתוב שם באותה גמרא בעבודה זרה. דוד לא היה נכשל באותו מעשה, רק כדי ללמד, להביא את העולם להכרה, ללמד תשובה בעולם. לכן קוראים לו נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה. ממואב צריך לצאת המלך המשיח, דווקא ממואב. למעשה, כמו שכתוב ברמב"ם, כתוב בחז"ל, למעשה מלך המשיח צריך להגיע גם מאמון וגם ממואב, משניהם. הייתה שם עוד שפלות, הייתה שם, כן. אמון זה הבת השנייה של לוט. היא הייתה קצת צנועה יותר, היא העלימה. היא לא התגעתה שזה מאב, אבל זה מתוך, בתוך עמי, כן. זה בכל אופן מיני ובי. אבל קצת יותר, קצת צנוע יותר. דוד המלך על כל פנים הוא זה שבא רק ממואב. דוד המלך שהקים עולה של תשובה, הוא בא ממואב. זאת אומרת, התשובה האמיתית היא התשובה שבה דוד המלך הוא זה שנולד בחמישים, שהוא החמישים, הפסיעה אחרי מואב. אנחנו סופרים כדי לקבל תורה, הספירה כדי לקבל תורה היא לספור ממתת ימים, ויום החמישים זה יום קבלת התורה. דוד המלך הוא זה שנמצא בו המספר ממתת, האנטי ספירה, הממתת נמצא אצלו בכוח. אותה שפלות של מואב נמצאת אצלו בכוח בצורה מתוקנת, בצורה שרות, רות הפכה אותה למלכות. המלכות זאת מציאות האמת של העולם, על זה העולם עומד, על זה העולם קיים. העולם קיים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. לכבודו פירוש, ככה גם כתוב בראשונים על המשנה הזאת באבות, היינו למלכותו. המלכות היא כבוד. כשרואים מלך, הברכה שמברכים זה או שנתן מכבודו או שחלק מכבודו, אבל מלך הוא כבוד. המלכות היא כבוד. המלך המשיח עתיד להעלות את העולם. העולם פחות או יותר עתיד להגיע, כך כפי הנראה. אילו המשיח היה מגיע בדור שכולו זכאי, אז העולם כמובן היה נראה אחרת. כמו שהדברים נראים, אז המשיח עתיד להגיע במהרה בימינו בדור שכולו חייב. זאת אומרת, העולם צריך להגיע למיני שפלויות כאלה שאנחנו, זה כבר קשה לדמות. קשה לדמות, קשה לחשוב על יותר למטה. והעולם צריך להגיע בדומה למה שהגמרא מביאה מאליעזר בן דורדיא, שנהיה רבי אליעזר בן דורדאי. העולם צריך להגיע לאם כן אין הדבר תלוי אלא בנו. ואנחנו צריכים מתוך השפלויות האלו, אנחנו צריכים להגיע עד למלכות האמיתית. דוד המלך אומר על עצמו, ואני תפילה. המילים ואני תפילה אין פירושם אני מתפלל או אני מחדש תפילות. אני תפילה. דוד המלך הוא התפילה בעצמה. איך צריך להבין? איך צריך להבין דבר כזה? איך, זאת אומרת, איך בן אדם מגדיר את עצמו, קורא לעצמו תפילה? תפילה, זאת אומרת, אני, כל קיומי הוא תפילה. מי אתה? אני תפילה. מה זאת אומרת? מה פירוש המילים? כבר יצא לנו כמה פעמים, כבר יצא לנו להזכיר פה את מה שאני שמעתי מרבותיי, מדורות קודמים, דור שלפנינו ודור שלפני פנינו. זאת קבלה של אמת. אדם חסר כבוד לחלוטין לא יכול להתקיים. אדם שאין בו משהו של כבוד לא יכול להתקיים. זה בעצם מה שרבי אליעזר בן דורדיא גילה. הוא גילה את האפסות, הוא גילה את את העובדה שאין בזוי ממנו, אין מזולזל ממנו, אין מספיק מילים במילון כדי לבטא עד כמה שהוא, מיני שפלויות כאלה. הוא גאה בבחייה, זאת אומרת, הבחייה היא ביטוי להיעדר. הוא גאה בבחייה, תפס עד הסוף, עד כמה שהוא, חסר המציאות. עד כמה שהוא בעצם, בעצם, שום דבר. זאת התפיסה. התפיסה הזאת היא תפיסה שמראה את המציאות האמיתית מהצד השני. כיוון שתפקידו של אדם, האדם נברא בעולם כדי להיות זה שעל ידו צריכה להתגלות המציאות האמיתית. זה תפקידו של אדם. האדם הזה עשה את זה בדרך השלילה, בדרך השנייה. בדרך שהוא הראה את האפסות של כל אלטרנטיב. לכן הוא מזומן לחיי העולם הבא, כי הוא גילה כך את המציאות האמיתית. לקראת זה העולם הולך. מין תשובה כזאת, זאת התשובה של דוד המלך. לכך יביא אותנו, כן, המלך מבית דוד, משיח בן דוד, יביא אותנו לאותה תשובה שהיא התשובה של מישהו מואבי אמיתי, מישהו בא ממואב. דוד המלך נושא בתוכו את השורש של מואב, והוא כך חי. זה פירוש המושג הקים עולה של תשובה. דוד המלך חי תמיד בתפיסה אמרנו את זה בשם גדולי עולם, הזכרנו את זה בשם גדולי עולם. אדם לא יכול בשום פנים ואופן לחיות אם הוא לגמרי חסר כבוד, חסר איזה משהו של קיום אמיתי. אדם בלי שום טיפת כבוד, אדם שהוא באמת, כן, רואה בעיניו את האפסות של קיומו, אדם כזה לא יכול להמשיך לחיות. אנחנו חוזרים תמיד על הלשון שכתוב בהקדמה של בעל המאור לספר: הנפש החיה נקראת כבוד, כי כביכול בורא העולם עצל את הנפש החיה מכיסא כבודו. הנפש החיה נקראת כבוד, הנפש לא מתקיימת, היא לא יכולה להתקיים, היא כבוד, והיא לא יכולה להתקיים בשלילה גמורה של כל טיפת כבוד. זה בלתי אפשרי. דוד המלך אומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. דוד המלך אומר את זה כשהוא כבר מלך. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. אין יצור בזוי יותר מתולעת. והוא אומר את זה, תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. חרפה, ביזיון, אבל בצורה מוחלטת. איך דוד המלך חי בכל זאת? איך הוא חי? איך הוא מתקיים? איך הוא יכול להתקיים בתחושה כזאת שהוא באמת תולעת ולא איש? אין אפשרות קיום במצב כזה אם הוא באמת חי את העובדה שהוא תולעת ולא איש. כאן התשובה היא, הוא עשה את התולעת ולא איש שלו לתפילה. זה נקרא ואני תפילה. ואני תפילה פירוש, הקיום שלי הוא תפילה לצאת מזה. אני כל עצמי תפילה להיחלץ, לצאת מהאפסות, מההיות תולעת ולא איש, מההיות חרפה וביזיון. זה דוד המלך. היינו להבין, דוד המלך בא ממואב והוא נושא בתוכו את החרפה של מואב. אבל החרפה של מואב מביאה אותו לתפיסת אפסות כזאת. הוא תופס את האפסות, את האי-קיום, את ההיעדר מציאות של כל המערכת שנקראת מואב, של כל השפלויות האלה של מואב. והוא רואה את עצמו מגיע משם, זה השורש, אמא של מלכות, משם היא באה. דוד המלך הוא מלך כי הוא דרך התפילה הזאת הוא התחבר למציאות האמיתית. זה הפירוש, ואני תפילה. אני תפילה, אני כל עצמי, כביכול, כל עצמי זה צעקה, תפילה לבורא העולם. אני מוכרח לצאת מזה. התפילה להיחלץ, לצאת מזה לגמרי. כל חייו של דוד המלך, הוא אומר על עצמו, וחטאתי נגדי תמיד. והוא ראה בחטא שהוא בעצמו חטא. אותו חטא שהגמרא אומרת, שבורא העולם הכשיל אותו בחטא הזה, כדי שדרכו תהיה הוראת תשובה לכל יחיד בעולם. לכל חוטא בעולם. כל חוטא בעולם. דוד המלך הוא הדוגמה להורות תשובה ליחיד, כל יחיד בעולם. דוד המלך חי תמיד, אני יוצא מזה, אני מבקש כביכול, זה פירוש המילים, אני תפילה לצאת מזה. אני תפילה לצאת מאותה שפלות. כך דוד המלך מתחבר אל המציאות. הוא התפילה. לכן הוא המלך האמיתי. הוא היחידי, דוד, מלך ישראל. חי וקיים. הוא המלך באמת. המלך. הוא האדם שעל ידו מתבררת המציאות האמיתית. כביכול, על ידו מתבררת, מלכותו התברך, שהיא המציאות האחת והיחידה, שהיא מציאות אמת. אני תפילה. כשם שהתורה היא מן החמישים, חמישים זה משהו שהוא מעבר לעולם, כך דוד המלך הוא מן החמישים. הוא נולד, הוא בא לעולם ביום החמישים. מתי שחל יום החמישים, אז זה יום ההולדת של דוד המלך. דוד המלך בא לעולם יחד עם התורה. והיום, יום ההולדת שלו הוא יום ההולדת של התורה. שלושה דברים קיבלנו בחג השבועות. בגדול זה שני דברים, אבל זה שניים שהם שלושה. את התורה ואת דוד המלך. אבל כשבפרטם קיבלנו תורה, קיבלנו תפילה וקיבלנו מלכות. כשכתוב בפסוק מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. זה משום שהתפילה הגיעה לעולם. התפילה הגיעה לעולם ביחד עם התורה. מי שלא מקבל תורה, גם לא יכול להתחבר לתפילה באמת. נעבור לדברי הגמרא שהתחלנו. המהר"ל מגלה בספר הנצח, המהר"ל מגלה, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, כשם שהשבת היא מעין עולם הבא, כך המועדים הם מעין ימות המשיח. השבת היא מעין עולם, הגמרא אומרת, הגמרא בברכות, בדף נון זין, כתוב בגמרא, השבת היא אחד משישים בעולם הבא. פירוש אחד משישים זה נקרא, יש כאן מינימום של טעם, מינימום של טעם. אילו היו 60, כן, לא אחד מ-60, אלא 60, כן, על האחד. אז אותו אחד היה בטל ב-60. אבל האחד הזה, האחד הזה מתערב רק ב-59, וכאן יש עדיין כלשהו של טעם של העולם הבא. השבת היא אחד מ-60 בעולם הבא, ככה. היינו, אנחנו תואמים בשבת תאימה כלשהי למי שתואם את השבת כמו שצריך, כראוי. מי שתואם את השבת כראוי, יש לו תאימה כלשהי בעולם הבא, בטעם של העולם הבא. אחד מ-60 בעולם הבא. לא כתוב, נוסח כזה לא כתוב על המועדים ועל ימות המשיח, אבל כנראה שזה צריך להיות מקביל. המועדים הם מעין ימות המשיח. ההבדל בין העולם הבא וימות המשיח, הרמב״ם מפרש את המילה העולם הבא, שהמילה הזאת כתובה במשנה, וזה שגור בדברי חז"ל. בשפה, השפה המקובלת, השפה הרגילה, צריך היה לקרוא לעומת העולם הזה, אז צריך היה להיות העולם ההוא. המקביל, הצד שכנגד, מה שעומד ממול, בצד שכנגד, בין הזה זה ההוא. הזה זה הגלוי, הנוכח, הנמצא, וההוא זה הנעלם, הנסתר, ההוא. הבא זה לא ההפך מהזה. למה קוראים לזה העולם הבא? העולם הזה והעולם ההוא, כך צריך היה להיות. כתוב ברמב״ם, זה שהוא נקרא העולם הבא, זה מפני שהוא מגיע רק אחרי העולם הזה. הבא זה הכוונה, הוא לא נמצא אלא אחרי חיי העולם הזה. צריך לעבור מפה כדי להגיע לעולם הבא. אותו משהו, כלשהו של טעם, המינימום שבמינימום של טעם מעולם הבא, יש לנו בשבת. אבל זאת אומרת, בשבת ניתן לנו משהו מאותו עולם שאנחנו נגיע אליו אחרי חיי העולם הזה. לא כן ימות המשיח, כמובן. ימות המשיח, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. כל הנביאים, כמו שמסקנת הגמרא, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זה דבר שאי אפשר לראות את זה פה. זה נראה כשנגיע לשם. ימות המשיח הם דברים שמצטרפים למציאות שלנו פה בעולם הזה. אלה הם ימות המשיח. אבל יש כאן משהו, כמובן, יש כאן משהו מלעתיד לבוא. ימות המשיח הם הימים שעל ידם, כמו אותו גשר, שעל ידו אנחנו מגיעים, עוברים לעולם הבא. ימות המשיח אלו הימים שבהם העולם הזה נראה כביכול כמו שהוא יצא מתחת יד הבורא. העולם כשהוא מתוקן, העולם כשהוא נראה כפי רצונו יתברך. העולם כשהוא כך, אלו ימות המשיח. המהר"ל מגלה שם באותו פרק בספר נצח ישראל, המהר"ל מגלה שכשם שיום טוב לא מכין לשבת רק עם עירוב תפשילין, יום טוב לא מכין לשבת רק על האפוי ועל המבושל. למי שיש משהו אפוי ומשהו מבושל, על זה הוא יכול להוסיף, לבשל ולאפות ולעשות הכל ולהכין לשבת. אבל אם אין לו כלום, יום טוב לא מכין לשבת. זאת אומרת, משום דבר אי אפשר להתחיל. ביום טוב לא מתחילים להכין לשבת. רק על האפוי ועל המבושל. ככה הדין. כך ימות המשיח. ימות המשיח לא יביאו לעולם הבא כמו שיום טוב לא מכין לשבת, אלא על האפוי ועל המבושל. כל מי שיתחיל לעשות משהו, כל מי שיתחיל והשיג משהו ויש לו איזשהו כזית של אפוי ומבושל, אז על גבי זה הוא יכול להוסיף ועוד ועוד להכין לשבת, להכין לעולם הבא. מי שאין לו כלום, זה הסוד של עירוב תפשילי. כך מגלה המערה. ככה, זהו, המועד הבא שלנו, נצטרך לעשות עירוב תפשילי. כן. בערב ראש השנה נצטרך, נצטרך לערב עירוב תפשילי. אז מי שיזכור ידע מה זה. המועדים הם המעין, הטעם של ימות המשיח, כאן בתוך חיי העולם הזה. לכן המועדים הם לא תלושים לגמרי מחיי העולם הזה. הם מותרים במלאכה שהיא לא מלאכת עבודה. מותר לעשות, מותר. מה שהוא לא מלאכת עבודה. מלאכות שהן לצורך אוכל נפש בפרט, ומתוך שהותר לצורך, הותר גם שלא לצורך. הרבה מלאכות מותרות. זאת אומרת, אנחנו מצרפים את המועדים לחיי העולם הזה, זה מצורף. מאין ימות המשיח. האריז"ל עצמו בספר הכוונות עומד על השאלה למה אין איסרור לשבת ויש איסרור רק לחג. שבת מעלתו גדולה יותר, ולמה לשבת אין איסרור ויש איסרור רק לחג? התשובה שלו היא אדרבה. השבת, מפני שהיא מאוד מאוד גבוהה, אנחנו לא יכולים לקחת ממנה שום דבר לימות החול. אנחנו לא יכולים להוריד לחיי העולם הזה שלנו, שהם היומין דחול, אנחנו לא יכולים להוריד שום דבר משבת. בשבת אנחנו בשבת. אבל להעביר, להעתיק, לימות החול, אנחנו לא יכולים. זה, השבת נבדלת מאיתנו. השבת שייכת לעולם הבא. הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל הוא אומר מחמת המעלה של שבת, לכן אין לה איסרור חג. אין בידינו לאסור מן השבת הרמב"ן בספר, האמת היא שזה מיוחס לרמב"ן, ספר האמונה והביטחון שהוא מיוחס לרמב"ן. לא כולם מודים שזה הרמב"ן עצמו, אבל כולם מודים שזה בוודאי אחד מרבותינו הראשונים מבית מדרשו של הרמב"ן. זה ספר האמונה והביטחון, וכאן כתוב, ומה שאמר תן חלק לשבעה רמז לנשמה יתרה שיש לאדם בשבת וביום טוב. האדם מקבל נשמה, תוספות בערבי פסחים, בפרק ערבי פסחים, תוספות מביאים בשם הרשב"א, שביום טוב אין נשמה יתרה. אותה נשמה יתרה שמדברים עליה בשבת, ואי נפש, במוצאי שבת ואי עבדה נפש. הוא אומר שהנשמה היתרה יש לאדם גם בשבת וגם ביום טוב. והוא מוסיף ואומר, ואינה מסתלקת בחולו של מועד ולא במוצאי יום טוב, לחול. אף על פי שאינו חולו של מועד. שלכן אין מברכים על הבשמים במוצאי יום טוב. היה מן הראוי לברך על הבשמים במוצאי יום טוב כמו מוצאי שבת, משום שמכיוון שהנשמה היתרה מסתלקת, אז האדם צריך כאילו חיות חדשה, ולכן מברכים על הבשמים, כי ריח טוב מחזיר לחיים. הנשמה נהנית ממנו ולא הגוף. ריח טוב מחזיר לחיים. אז כתוב כאן, זאת שיטת הרמב"ן, בתוספות כתוב לא כך. בתוספות כתוב שלא מברכים על הבשמים משום שאין נשמה יתרה ביום טוב. שיטה אחת. הרמב"ן אומר יש נשמה יתרה ביום טוב, אבל היא לא מסתלקת. היא לא מסתלקת, היא לא מסתלקת במוצאי יום טוב. גם לא במוצאי יום טוב אחרון, במוצאי יום טוב, כן, כדוגמת מוצאי יום טוב שהיה לנו אתמול. מוצאי יום טוב לחול. כאן בדברי הרמב"ן האלו, הרמב"ן או המיוחס לרמב"ן האלו, כאן כתוב הנקודה, כאן כתובה הנקודה של איסרור שיש בחג ואין בשבת. מן השבת אנחנו לא יכולים לקחת שום דבר לחול. מן החג אנחנו יכולים להמשיך. אנחנו יכולים להמשיך וזה ממשיך לימות החול. אותה הערה ממשיכה לימות החול. עכשיו, אם הגענו לזה, אנחנו יכולים קצת להבין איזושהי תפיסה בשבח הגדול שכתוב בגמרא, מי שעושה איסור לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. משהו. כלשהו של תפיסה. מי שעושה איסור לחג, דהיינו הוא מעביר את הבחינה, את התפיסה, את המציאות של ימות המשיח, הוא מעביר את זה לימות החול. המועד הוא יציאה מהמצב שאנחנו חיים בו קבוע, והמועדים הם כביכול, המועדים כולם על שם גאולות, המועדים כולם הם זכר ליציאת מצרים, המועדים כולם הם אלו שיש בהם משהו מעין הגאולה העתידה. כמו שהרי מפורש בכתוב שהגאולה העתידה תהיה כי ימי צאתנו מארץ מצרים, שיש לנו בתוך מערכת החיים שלנו יום שהוא זכר ליציאת מצרים, היום הזה שהוא זכר ליציאת מצרים, זה יום שיש בו מן הגאולה העתידה, שעתידה לבוא במהרה בימינו. זה יום שיש בו מימות המשיח. מי שעושה איסור לחג, עושה איסור לחג, דהיינו, הוא מחבר. וכאן נמצא הדבר הנפלא, המיוחד, במצווה, כאן הגמרא מדברת בהפלגה נפלאה מאוד, ממש מפליא. מי שעושה סעודת איסרו חג, עושה איסור לחג באכילה ושתייה, כמו שרש"י מפרש וכמו שנפסק להלכה ברמו,
יום שלאחר החג. אז הוא עושה סעודה, מתענג באכילה ושתייה, קורא ליום הזה עונג באכילה ושתייה. אבל אם הוא עושה את זה כאיסור לחג, זאת אומרת הוא ממשיך את הגילוי של ימות המשיח לחיי העולם הזה שהם החיים בימי החול. את הדבר הזה לא יכול לעשות רק מי שמתכוון, מתכוון בקיום, מי שחי את המהלך, את התהליך להגיע אל הגאולה השלמה במהרה בימינו. זה פירוש המילים שאדם עושה איסור לחג. כשאדם עושה איסור לחג, הוא קושר את מה שנתגלה בחג, הוא קושר את זה לחיים הפשוטים שאנחנו חיים פה, לחיי היום-יום שאנחנו חיים פה. הוא עושה סעודה ביום חול, סעודת יום טוב ביום חול. בן אדם שעושה סעודת יום טוב ביום חול, משום שהוא חי את ימות המשיח. זה אדם ש... את זה לא יכול לעשות רק אדם שהוא מצפה באמת בכל רגע. כששואלים אדם ציפית לישועה, הגמרא אומר שמביאים אדם לדין, שואלים אותו ציפית לישועה, בין יתר השאלות זאת שאלה שנשאלת כנגד, כן, כנגד שישה סדרי משנה, שואלים אותו שש שאלות. בין יתר השאלות, ציפית לישועה? ציפית לישועה זה הכוונה להיות משהו מדוד המלך שהוא אמר על עצמו ואני תפילה. אדם שמקיים את עצמו, מקיים את עצמו בתקווה הזאת, זאת הסעודה שהוא אוכל. הוא אוכל סעודה בימות החול, והסעודה הזאת היא סעודה של ימות המשיח. זאת אומרת, הוא מקיים את עצמו בתקווה, בציפייה לקראת הגאולה השלמה. מי שמקיים את עצמו באותה ציפייה, זה נקרא מי שעושה איסור לחג. זה נקרא לעשות איסור לחג. איסור לחג זה נקרא לחבר את ימות המשיח לחיי היום-יום שלו. אדם חי בהתכוונות, אדם חי ודווקא באכילה ושתייה. זאת אומרת, הוא מקיים את עצמו בתקווה הזאת, הוא מקיים את עצמו בסעודת יום טוב ביום החול. האכילה הזאת, כשאנחנו מתפללים בתפילת ראש חודש, אנחנו מתפללים על הגאולה השלימה. הלשון, הנוסח התפילה שאנחנו מתפללים על הגאולה השלימה הוא מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו, ושעירי עיזים נעשה ברצון, ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו. אדם שעושה כך באמת, זאת פעולה שהיא פעולה קטנה, זאת פעולה קטנה, אבל אם היא נעשית באמת, אז האדם הזה חי ומחיה את עצמו, מקיים את עצמו בתוך התקווה הזאת, הציפייה הזאת להגיע, להתחבר לגאולה השלמה. זה עושה אדם. אדם מוסיף, מוסיף, דהיינו מושך, לוקח את המועד לימי החול. האדם הזה, הוא מקיים בעצמו את מה שאנחנו מתפללים, מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו. האדם הזה בונה מזבח ומקריב עליו קורבן. הוא בונה מזבח חדש. הוא בונה מזבח. זה נקרא לבנות את המזבח. כך בצורה כזאת נבנית הגאולה השלימה שצריכה להגיע. אותה גאולה שלימה שצריכה להגיע במהרה בימינו לא תגיע אלא אם כן אנחנו נהיה מעין דוד המלך, או מעין רבי אליעזר בן דורדיה, שנוכל לומר על עצמנו שאנחנו תפילה. אנחנו תפילה, אנחנו מקיימים את עצמנו בתקווה הזאת, אנחנו מקיימים את עצמנו בחיבור, בצירוף לתקווה הזאת. מתוך כך, מתוך כך אנחנו חיים. זה מה שרצינו לבאר. קצת, כן. קצת יש בזה גם קיום של הדברים עצמם שייכים בעצם לחג השבועות, אבל גם זה איסרו חג, כן, למשוך את מה שנתגלה בחג השבועות, להעביר את זה לימי החול שלנו. וימי החול שלנו צריכים להיות ימים של, ימים שהם באמת ימים של ציפייה לישועה. כמו שהם צריכים להיות ימים שהם המשך קבלת התורה, ככה הם צריכים להיות המשך של הימים שקיבלנו את דוד המלך. קיבלנו את דוד המלך, קיבלנו מלכות וקיבלנו תפילה. מצפים באמת לישועה זה אלו שמתפללים באמת, עד כדי שמקיימים את עצמם מתוך התפילה הזאת. השם יעזור לנו שנזכה ונחיה ונראה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. Thank you.